שומע עבור, כל מה שרציתם לדעת על גיוס למשטרת ישראל. הטיפים מאחורי תהליך הגיוס, אופק וקריירה.
שלום לכולם, אני רון אדרת. איתנו נמצא סנ"צ גיא לוי, מפקד סיירת האופנועים הארצית. נשוחח על עבודת האופנוענים, איזה אתגרים עומדים בפניהם, וגם מה דרוש מכם המועמדים שרוצים להתגייס על היחידה. היי גיא, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
ספר לנו על התפקיד שלך.
אז סיירת אופנועים ארצית היא יחידה ארצית, כשמה קני, מונה היום כ-150 רוכבים שפזורים בכל הארץ, צפון, מרכז ודרום. התפקיד שלי בעצם זה בניין והפעלת הכוח של היחידה הזאת שפועלת בכבישים הבין עירוניים של מדינת ישראל. אנחנו מדברים ממטולה ועד אילת, בכל השטחים הבין עירוניים, הכבישים הראשיים, האזורים בעמוסי תנועה, מה שנקרא, כביש 2, כביש 6, כביש 4. בגדול ניהול היחידה, הפעלה יומיומית, פעילות מבצעית של היחידה, ואני מניח שתכף נדבר על איך היחידה הזאת עובדת אל מול האתגרים של משטרת ישראל בכלל והמחוזות בפרט, אז אני אפרט.
כן, זה בדיוק השאלות הבאות. מה תפקיד הסיירת האופנועים? מעבר לה, הם כאילו מתעסקים עם תנועה רק לא מחוזית, בין עירונית בעצם?
קודם כל, שירות בתנועה יש לנו סיסמה.
כן.
ששירות בתנועה הוא מציל חיים.
זה נכון.
ומי שמתגייס למשטרת ישראל, מתגייס אתגר, מתגייס למשהו שונה, עבודה שונה, עבודה מאתגרת מאוד. יש אנשים שמתגייסים למשטרת ישראל כי זה חלום ילדות שלהם, ואז הם הופכים להיות שוטרים. יש מתנדבים שמתגייסים למשטרת ישראל, כי הם התנדבו מספר שנים, מתאהבים ומתגייסים. בסופו של דבר, הגיוס זה שליחות. מי שנמצא במשטרת ישראל, נמצא כי הוא רוצה להיות בה, והוא מרגיש תחושת שליחות. ושירות בתנועה הוא, בנוסף לשליחות הזאת, הצלת חיי האדם, נקודה.
נכון.
ככל שנציל יותר בני אדם מלמות בתאונות דרכים, ואנחנו יודעים שמתים מעל 300 איש בממוצע בשנה בתאונות דרכים, אז התפקיד שלנו הוא הצלת חיי האדם, פשוטו כמשמעו. עכשיו, מי ששומע אותנו יכול להגיד, אבל איך דוח מציל חיי האדם?
נכון.
כי התפקיד שלנו זה בסך הכל לאכוף את חוקי התנועה. אז אנחנו חושבים שמי שמקבל דוח, ייזהר יותר. ומי שמקבל דוח, יחשוב פעמיים לפני שהוא יעשה את העבירה הבאה. ומי שרואה אותנו בכביש, גם את האופנועים וגם את הניידות, יכול מאוד להיות שהוא נרתע, ירים את הרגל מהגז, ינהג אחרת. כי הנוכחות והבולטות שלנו בכבישים, יש לה גם משמעות. אנחנו אף פעם לא יכולים לכמת כמה מנענו, אבל אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שכשאנחנו נמצאים בכבישים המשפיעים, במקומות שאנחנו אמורים להיות בהם, אנחנו רואים שאנחנו מצליחים לצמצם, ואפילו אם הצלנו אדם אחד, אז הצלנו עולם מלא.
נכון מאוד. ומול איזה אתגרים אתם עומדים?
האתגר הגדול ביותר, מבחינתנו זה, כמו שאמרתי לפני זה, זה צמצום ההרוגים בכבישים, אבל כיחידה שהיא יחידה מבצעית, ויחסית יחידה מאוד מסוכנת, כי הרוכבים שלנו עולים על אופנועים.
נכון.
עולים על אופנועים כבדים, אנחנו היחידה בארץ, למעט שתי יחידות בודדות שיש בה מספר אופנועים קטן, נוהגים על אופנועים כבדים של 1,200-1,250. האופנוענים שלנו עוברים הכשרות מאוד קפדניות, ואנחנו מאוד מדייקים את היכולת שלהם לעלות על הכלי הזה, וצריך לחשוב שמעבר לזה שהוא עולה על הכלי המסוכן, ומעבר לזה שהוא צריך להיות מרוכז בתנועה, ולנהוג כמו שצריך, הוא גם צריך לחפש את עבירות התנועה ולעשות הרבה מאוד דברים ביחד. אז אחד האתגרים שלי כמפקד, זה קודם כל להחזיר את כולם הביתה בשלום, שזה הדבר הראשון מבחינתי כמפקד ביחידה המיוחדת הזאת. הדבר השני, זה באמת לאכוף את העבירות שמשפיעות על תאונות דרכים. וכשאני אומר את זה, אני יכול להגיד למאזינים שלנו, שמחלקת מחקר ופיתוח של אגף התנועה יודעת לסמן בדיוק איפה אנחנו צריכים להיות, באיזה שעה אנחנו צריכים להיות, וגם לעתים מה הכמות כדי שנוכל להשפיע על אותו ציר. אנחנו יודעים איזה צירים הם עמוסים, אנחנו יודעים איזה צירים יש בהם יותר תאונות דרכים, ולשם אנחנו הולכים. אז האתגר הוא לשלב בין שני הדברים האלה. גם את החזרה הביתה בשלום, גם את הבטיחות של הרוכבים, וגם את ההשמה שלהם במקומות המתאימים, כדי שאנחנו נוכל להשפיע באמת על כמות ההרוגים בכבישים.
ואיך אתם פועלים בצוותים? לפי מחוזות, אמרנו שזה, קודם כל אמרנו שזאת סיירת ארצית. אבל איך הם עובדים בזוגות, איך הם...
נכון להיום בסיירת יש סך הכל כ9 צוותים,
כן.
כ3 צוותים בכל סיירת אזורית, צפון, מרכז ודרום. כפי שציינתי, העבודה היא עבודה בכבישים הבין עירוניים, לא בעירוני, למרות שאנחנו נכנסים לתוך השטח העירוני כדי לסייע למחוזות.
כן.
העבודה תכלס בשטח מתבצעת או בזוגות או במסה. זאת אומרת, אופנוע לא רוכב לבד כשהוא יוצא לאכיפה, הוא תמיד רוכב עם בן זוג, וכמו שאמרתי על הכבישים המשפיעים, אנחנו משתדלים לשים באותו ציר כמות גדולה של אופנועים. 6, 8, 10, 12 אופנועים שעובדים באותו תא שטח.
כן.
אנחנו עושים שטאפ, פעילות משותפת עם כל מחוזות משטרת ישראל. מחוז פונה, אומר, בתחנה מסוימת, אני רואה תופעה ויש לי כמות הרוגים גבוהה באותה עיר או באותו תא שטח, ואנחנו פשוט מגיעים לאותו תא שטח. נכנסים לשעתיים, שלוש, נוכחות, בולטות, אכיפה של עבירות שגורמות לתאונות דרכים, ויוצאים חזרה לשטח הבין עירוני. מה גם שהסיירת נותנת מעטפת להפגנות, למסעי אופניים, לליוויים, להרבה מאוד דברים שהם מעבר לעבודת אכיפה, כי כמו שידוע, הכלי הזה, האופנוע, הוא כלי מאוד מהיר, שיכול להתנייד ממקום למקום מאוד מהר, פקקים לא משפיעים עליו עד כמה שניתן, ולכן השימוש בו הוא מאוד מאוד יעיל, הרבה מאוד מפקדים משתמשים בכלי הזה. התקופה היא תקופת ההפגנות, אנחנו רואים את האופנועים האלה שהם שובר שוויון, נותנים מענה, מקווים שנמשיך לעשות העבודה שלנו על הצד הטוב ביותר.
אני בטוחה. במה עבודה שונה משאר תפקידי השטח?
שוטרי תנועה בכלל עובדים לרוב לבד. אנחנו ציינו שאנחנו כסיירי תנועה אופנוענים עובדים בזוגות. רוב העבודה של שוטר התנועה היא יוזמה. הוא לא מגיב לאירועי שגרה כמו סייר בתחנת משטרה קלאסי, שאת מחייגת 100, והניידת מגיעה לאירוע. רוב עבודת סייר התנועה וגם סייר תנועה אופנוען היא עבודה שהוא צריך ליזום אותה. הוא צריך ליזום אותה בהפעלת מצלמת סטילס לעבירות כמו טלפון לצורך העניין.
כן.
או מצלמת טקטית לעבירת רמזור אדום. או עבודה בתנועה לאיתור עבירות פלאפון וכיוצא בזה. לכן, אותו שוטר שמגיע אלינו אחרי שהוא מסיים קורס שוטרים, עושה חניכה מאוד ארוכה. בחניכה הזאת הוא לומד את השטח. הוא לומד משוטרים אחרים בתוך היחידה, כל אחד את שיטת העבודה שלו. ומה שנקרא מיישם לעצמו, לוקח מכל אחד משהו, ובסופו של דבר יוצא החוצה, וכשהוא מסיים את כל ההליך הזה, שלוקח פרק זמן ארוך מקורס שוטרים עד שהוא עובד לבד, לוקח משהו כמו 8-9 חודשים, אבל היוזמה שלו היא באה לידי ביטוי בצורה אבסולוטית משאר השוטרים במשטרת ישראל. אותו שוטר, אמרנו 9 חודשים, פרק הזמן שהוא לומד את תא השטח שהוא עובד בו, ואני חוזר אחורה, אנחנו סיירת אופנועים ארצית, שוטר בסיירת אופנועים צפון, יכול למצוא את עצמו עובד מחר בסיירת אופנועים מרכז, כי יש איזשהו מבצע בגזרת תל אביב, ושוטרי דרום ימצאו את עצמו בצפון, כי יש איזשהו מבצע באזור הצפון, לכן הרב גוניות שלו היא צריכה להיות מאוד 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 גדולה, הוא צריך לגלות הרבה מאוד הבנה, למידה מאוד מהירה, וחוץ מהעבודה בתוך התא שטח הבין עירוני, הוא צריך גם לעבוד בתוך תא שטח עירוני. תא שטח עירוני, נגיד תל אביב, ונגיד אום אל פחם, שזה קצוות שונים של תא שטח עירוני.
אז הם צריכים לדעת בעצם להכיר את כל המדינה, פחות או יותר.
פחות או יותר להכיר הכל. בגלל שהאופי העבודה שלהם הוא כל כך דינמי, הם מוצאים את עצמם הרבה פעמים, נמצאים כל יום במקום אחר. אני יכול להגיד לך שסייר אחרי 3-4 שנים ביחידה, כבר עבד בכל תאי השטח, בכל מגזר כזה או אחר, אז הם לומדים מאוד מהר.
ומה אתם מחפשים במעמדים שרוצים להתגייס אליכם ליחידה?
ראשית, מוטיבציה מאוד גבוהה להגיע. אמרנו בתחילת הדברים שלנו שזה שליחות.
נכון.
מבחינה טכנית הוא חייב להיות בעל רישיון נהיגה לאופנוע כבד, וההליך אצלנו הוא קצת שונה מההליך רגיל. בן אדם מגיע לרעיון, המפקדים מתרשמים ממנו ורוצים להמשיך את התהליך, הדבר הבא שהוא עושה זה מבחן רכיבה. אנחנו לא ממשיכים את ההליך לפני מבחן רכיבה, יש לנו מדריכי רכיבה בתוך היחידה שהם חלק מהמטה של היחידה שלנו, כי כמו שאמרתי, אימוני הרכיבה אצלנו זה כמו אימון נשק. לכל דבר ועניין, ואחרי שהוא עובר את אימון הרכיבה בהצלחה, הוא ממשיך תהליך אצלכם בלשכת גיוס, הליך של מבחנים, גיבושון וכל מה שעובר שוטר רגיל.
אז למעשה הוא עושה את המבחני רכיבה עוד לפני שהוא מגיע בכלל ליום עיון.
בוודאי.
אוקיי.
אנחנו רוצים לראות האם הבחור שמגיע אלינו יש מה לעבוד.
כן.
כי אני יכול לספר, ואני מאוד מקווה שאני אעניין הרבה אנשים בשיחה הזו, מי שכבר עובר את כל התהליך ומגיע אלינו, עושה אימוני רכיבה מאוד מאוד טובים, שהלוואי וכל אזרח רוכב אופנוע היה עושה אותם. בשגרת האימונים השנתית שלנו, אנחנו עושים 6 אימוני רכיבה לכל שוטר בשנה, שזה משהו שהוא מבחינתנו שובר שוויון ביכולת שלנו להחזיר את האנשים שלנו הביתה בשלום, ולכן המבחן הרכיבה הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. המאמני רכיבה שלנו, מדריכי הרכיבה שלנו, רואים אם יש מה לעבוד עם אותו בן אדם, אם יש לו את היכולת ההתחלתית לבוא אלינו, וככל שיש לו את היכולת הזאת, אנחנו ממשיכים איתו את התהליך.
ומעבר זה אמרת שאתה מחפשים שליחות, ובאמת אנשים נגיד שעובדים יודעים לעבוד בצוות, אני מניחה.
תראי, מגיעים אלינו שוטרים חדשים שמתגייסים למשטרת ישראל, והם בפעם ראשונה רואים את סיירת התנועה, סיירת אופנועים ארצית פעם ראשונה, ויש שוטרים שמגיעים אלינו מבחוץ. השוטרים שמגיעים כאזרחים, ומגיעים למשטרת ישראל, מגיעים ליחידה מאוד מאוד מיוחדת ושונה משאר יחידות משטרת ישראל. וכשהם רואים את כל המעטפת בתוך הדבר הזה, והם בעצמם אוהבים את הרכיבה ואוהבים את משטרת ישראל, השילוב הזה ביחד יוצר אצלנו מוטיבציה ביחידה מאוד מאוד גבוהה. זה נכון שמשטרת ישראל חסרה בכוח אדם, ואנחנו רוצים לגייס כמה שיותר אנשים ואנשים טובים לתוך הארגון הזה. בסיירת מהאופנועים, אנחנו לפעמים מוצאים את עצמנו ממיינים יתר על המידה את מי שרוצה להגיע אלינו. כי אצלנו, כסיסמה וכהלכה למעשה, זה לא רק כתוב על הקיר, אנחנו רוצים את הטובים ביותר.
אתה יכול לשתף אותנו באיזה סיפור שהכי זכור לך?
אני משרת באגף התנועה משנת 98, כבר זקן בשירות המשטרתי. אני יכול להגיד שכל שנה, כשמספר ההרוגים יורד, מבחינתי, אני עשיתי את שלי. אני יכול לספר על אירועים של תפיסות מאוד מיוחדות, על נהגים שנוסעים במהירות של מעל 200 קמ"ש, או תאונות קשות מאוד שראיתי וחוויתי, אבל זה שגרת היום-יום שלי. אני, מבחינתי, אם היה הרוג אחד פחות בשנה, ואני והאנשים שלי עשינו משהו כדי שאותה משפחה שלא מת בה מישהו, לא ידפקו על הדלת בשעה 2 לפנות בוקר, והעולם שלהם יתהפך, אני מבחינתי עשיתי את שלי.
גיא, תודה שהגעת אלינו. שמחנו לארח אותך. תודה לכם, מאזינים יקרים. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, לשכת גיוס משטרת ישראל, ולהצטרף אלינו גם בפרק הבא של שומע עבור.